חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. אינני נמנה על חסידיה של מירי רגב, וזה בלשון המעטה, אבל אני מסרב לפסול מראש כל החלטה שלה, והבחירה במסיעי המסעות השנה טובה מאוד בעיניי. הבחירה חייבת להיות על פי התרומה למדינת ישראל, ובלבד שמעשים או התבטאויות של הנבחרים אינם פוגעים במדינה. וגם אם אי אלו נציגים של עמותות להטאבים נפגעו מהבחירה בבן שפירו, כי לפני זמן יצא נגד הפלות ופולחן הטרנסג'נדרים, הוא ראוי להשים משואה כי נלחם בזירה התקשורתית למען מדינת ישראל מול אותם פרוגרסיבים הנלחמים באמריקה גם למען החמאס והפלסטינים. הטרלול הפרוגרסיבי הצליח להכתיב שפת דיבור מותרת או אסורה. עבר מותר ואסור. הם הצליחו להדביק את העולם המערבי באמות מידה הנגזרות כולן על פי הפוליטיקה המגדרית. קראו מה חושב ההומוסקסואל המוצהר דאגלס מארי על הטרלול, ותבינו למה אסור לנתץ את פסלי וושינגטון כי היו לו עבדים, או לנעץ את מרטין לותר קינג כי שאף לשוויון זכויות לשחורים ולא להרס החברה הלבנה כולה, כפי שטובעים קווירים למיניהם. רגב גם בחרה בגיבור אלישע מדן, שאיבד בקרבות את שתי רגליו, וממשיך להיאבק בגבורה לא רק על שיקום אישי, אלא גם על אחדות ישראל וניצחון, וגם ברב שמואל סלוטקי, ששחל את שני בניו הגיבורים, ישי ונועם, שנחלצו בלי פקודה ורק אקדחים בידיהם להציל את תושבי העוטף ונפלו בקרב, והרב סלוטקי המשיך בשירות המילואים לסרוק ולזהות חללים בדרום, ומאז ממשיך להיאבק לבניית שיח מאחד ובונה בחברה. אלו ואחרים שנבחרו הם מקור גאווה למדינת ישראל, והאור שיעלה מהמסעות שיעלו יאיר את חיינו.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני ליאת רון ואני השוטרת הרעה. מישהו צריך להגיד את זה בקול רם וברור. משרד החוץ של מדינת ישראל איבד את זה. 24 שעות עמדו לרשותכם, היא ממש שלמה, כדי לנסח הודעת ניחומים מינימלית, ראויה, כזו שמכבדת את מותו של מנהיג קתולי אהוב, שמיליארד וחצי מאמינים ברחבי העולם נשאו אליו עיניים, ובמקום לצאת אנושיים, רגישים, נגיד ממלכתיים, הצלחתם לייצר תקרית בינלאומית מיותרת. הציוץ הרשמי שפורסם ובו נכתב נוח על משקבך בשלום אפיפיו פרנציסקוס, מי ייתן וזכרו יהיה לברכה, נמחק בתוך שעות. גורמים במשרד החוץ מהרו להסביר שהציוץ עלה בטעות, כאילו מישהו הניח בטעות אצבע על המקלדת בזמן שהוא שפך קפה על הדיפלומטיה הישראלית. ובינתיים נשלחו הנחיות דחופות לכל הנציגויות, תורידו, תשתיקו, תעיפו, תשמידו. מי שבאמת מייצגים אותנו בעולם נאמנה נותרו פעורי פה. לא רק שלא אמרנו מילות תנחומים, אלא בחרנו למחוק אותם, וזה נראה רע מאוד, וזו לא תקלה. זה טמטום. אפילו לפרסם 11 מילים באופן ראוי אנחנו לא מסוגלים. מאז השבעה באוקטובר מדינת ישראל מנסה להסביר את עצמה לעולם, אבל בפועל אין הסברה. יש ציוצים מפוחדים, פוסטים שמוחקים את עצמם, והיעדר מוחלט של קו ברור. אין נרטיב, אין אחידות, אין מי שנראה שבאמת מבין מה עושים שם. אז כשאתם שואלים איך זה שכולם נגדנו, אולי תתחילו לבדוק קודם איך אנחנו נראים בעיניים של העולם. ובעיקר מה שקורה כשנותנים למחלקת ההסברה של מדינה במצב חירום להתנהל כמו דוכן פלאפל באחת וחצי בצהריים.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם אריה אלדד וליאת רון.
ערב טוב, אריה, מה העניינים?
אמרת, כשמת מנהיג קתולי אהוב, שאלה אהוב על ידי מי?
אהוב על ידי מאמינה?
אם היה מת מנהיג מוסלמי, אהוב על ידי מיליארד מוסלמים, אבל אויב ישראל, מותר לנו לקלל אותו לאחר מותו?
בוא נגיד שפרנציסקוס עומד בראש עדת מאמינים, שאנחנו, בוא נגיד, חפצים בעיקרם, המוסלמים פחות, אבל הקתולים נדמה לי שיותר. אני חוששת שאולי תסכים איתי בנקודה הזאת.
האיש הזה לא פצע פיו בשמונה באוקטובר.
האיש הזה לא מעניין
אותי. וגינה אותנו על רצח עם כעבור שבועיים.
הוא אינו מעניין
אותי. הוא שונא ישראל.
הוא אינו מעניין אותי כקליפת השום. איך זה? מי שמעניינים אותי.
אני לא אברך.
אני לא מברכת אותו. אני נותנת כבוד למאמינים שלו. אני רוצה לזכות בנקודות אצלהם.
עכשיו, 17:00. עם אריאל דד וליאת רון.
וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחראית על השידור שקד מורג. שוב, ערב טוב ליאת.
ערב טוב, אנחנו היינו כל כך בתוך הוויכוח שלנו, שאפילו לא שמנו שנכניסו החדשות.
כמעט דרסנו את החדשות. כמעט, היה כמעט ונפגע.
נכון, אבל מזל, כן. רוצים להגיד ערב טוב?
כן, ודאי.
אז תגיד.
שלום וערב טוב לאלוף במילואים אמירם לוין, לשעבר אלוף פיקוד צפון.
ערב טוב אלדד, ערב טוב ליאת, המאזינים.
קראתי שאתה מבקש מנדב ארגמן, רוני אלשיך ויורם כהן לא להשאיר את רונן בר לבד ולהגיש ביוזמתם מיד תצירים לבית המשפט העליון כדי שבית המשפט יוכל להתרשם אם מדובר בדפוס התנהגות של ראש הממשלה. למה רק אותם? למה לא את כל ראשי השבק בעבר שיעידו איך נהגו רבין ואיך נהג שרון בתקופות אחרות?
האמת, פשוט לא חשבתי על זה. היות והם הופיעו לאחרונה בתקשורת וגמגמו, חלק אמרו אימו, חלק אמרו דיפחו לקהל, הם אמרו שיש להם דברים חשובים להגיד בעניין התנהלותו של ראש הממשלה נתניהו, והם עד כה נמנעים להגיד את זה, ואם ידרשו או תגיע את, הם יגידו. פשוט.
האמת היא שאני חשבתי שתשאל דבר אחר, אריה. מדוע לא כל מי שעבד עם נתניהו בעבר, כי אנחנו רוני אלשיך אמנם היה במשטרה אבל גם בשבק, אבל כל מי שהיה איתו במגע יכול לבוא ולתאר את רשמיו מראש הממשלה שלנו. נדמה לי שזה יכול לחזק.
יכול, אבל זה לא יעיל. יש כרגע נוצר דיון ויכוח מאוד קשה ונוקב, כשבו ראש הממשלה ניסה בדרך שכנראה לא חוקית לפטר את ראש השבק רונן בר. רונן בר בצעד חסר תקדימי ואמיץ ביותר, בלי הצהרות, בלי סיפורים, בתצהיר, תצהיר צריך להזכיר, תצהיר לבית המשפט העליון זה בשבועה, והעבירה של אם הוא הגיש תצהיר כוזב היא מהחמורות שישנן, ולכן הדבר המקובל בחקירות ובמשטרות, שזה מילה נגד מילה או מסמך נגד מסמך, בודקים אם יש דפוס קבוע. ולכן השלושה, ארבעה, שניים האחרונים, במיוחד אחרי שהם התבטאו, אני מצפה מהם שיצאו מהגמגום ומהאיומים ויגידו את מה שיש להם להגיד, בין טוב, אם זה לטובה
אפילו,
ובין אם זה לרע.
נניח לצורך הדיון שכל מילה בתצהיר של רונן בר אמת, והם יעידו, הקודמים יעידו שזה אותו דבר תמיד היה קודם, זה אומר שרונן בר לא צריך ללכת כאן ועכשיו הביתה?
רונן בר זה שני דברים שונים. קודם כל זה אומר...
זאת העתירה.
רגע, סליחה, אני אענה לך. אני לא, אתה מכיר אותי, אני לא מתחמק. קודם כל, מי שצריך ללכת הביתה, אם אתה ציר הוא אמת, ומיד לנבצרות זה ראש הממשלה, אבל אני, וזה לא שייך לעניין של רונן בר, אני לא נכנס לנעליו, מאוד ייתכן שרונן בר היה צריך ללכת הביתה בשמיני לאוקטובר 23, או נניח כמה חודשים אחרי שהמצב התייצב. בהחלט, רונן בר, כמו הרמטכ"ל וכמו מערכת הביטחון, יש להם אחריות אדירה, והיא איננה תלויה בקונספציה המדינית שאחראי לראש הממשלה. ללא קשר אליה, יש להם אחריות אדירה.
היה ראש אמ"ן שהתפטר והלך הביתה.
אבל אין לזה שום קשר למצב העכשווי.
אבל העתירה עוסקת בשאלה האם הממשלה, אחרי שהוא לא הלך הביתה, אלוף פיקוד, ראש אמ"ן הלך, הרמטכ"ל בסוף הלך, הוא לא הולך. אז למה אז לא בסדר אם הממשלה אומרת לא תלך?
השאלה, תראה, קודם כל לא לי לשפוט. בסדר לממשלה לבקש ממנו ללכת ולשאת באחריות. בסדר מבחינתו זה לקחת אחריות וללכת. העתירות הגיעו משתי סיבות. אחד, שזה נעשה בדרך לא חוקית, כך לפחות חשבה היועצת המשפטית לממשלה, והנסיבות היו מאוד מאוד מדאיגות לשון המתה. בזמן שיש חקירה מאוד קשה בלשכתו של ראש הממשלה, וראש הממשלה במקום לתמוך בה ולדאוג שיסיימו אותה לעומק והכי מהר שאפשר, מנסה להתחמק ולמרוח אותה, וראש הממשלה הביע אמון, כולל בקולו בתקשורת, בראש השבק, לאורך כל הדרך, עד שהתחילה החקירה.
אמירם, אתה יודע מה אותי מטריד, ואולי זה צריך לשאול את אריה. אריה, אם כל הדברים, כמו שטוען ראש הממשלה, הם שקר אחד גמור, מדוע אנחנו לא רואים את הצירו מונח בבית המשפט העליון חמש דקות אחר כך, ואתה יודע, מפריך את כל הטענות השקריות הללו?
אתם שואלים את האדם הלא נכון, אוקיי. כי אני חושב שנתניהו צריך להתפטר.
אוקיי, אבל, אז, כן, אבל, אז נגלגל את זה ממך,
אבל, אוקיי. אבל אני חושב שזכותה של הממשלה לפטר אותו ולקחת אותנו עכשיו לפרוצדורה, האם לא, כן שמעו לא, איזה לא, ועדה לא, או לא, לא שמעו, לא, 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 לא. אני מנסה לגוע בדברים לגופם, עקרונית הממשלה, אם הוא לא התפטר, הייתה צריכה לפטר אותו.
הממשלה הייתה צריכה לפטר אותו, והייתה יכולה לפטר אותו, לו הוא לא היה נגוע בחקירה של קטר. אתה מסכים איתי, אמירה?
אני מסכים איתך מאוד, ואני בהחלט חושב מבחינה פרוצדורלית, ומבחינה עניינית, אגב, כמו אלדד, מאוד ייתכן שהיה צריך לפטר אותו, מאוד ייתכן שהיה
צריך לעוף, הוא היה צריך לעוף.
זה לא קשור לעניין. אבל אני טיפה, אנחנו קצת מתמקדים, ואני לא משפטן בנושא הזה. הנקודה המרכזית שאותי מטרידה, והיא הוכחה לזה שהבעיה היא לא אצל רונן בר, אלא אצל ראש הממשלה, היא הטיפול בהחזרת החטופים וסיום המלחמה. מי שהביא תסקאות להחזרת החטופים על אפו וחמתו ותחייתו של ראש הממשלה היה רונן בר, וגם היום ראש הממשלה פועל בשביל לא להחזיר את החטופים, ואני מקפיד להגיד פועל, אני לא יודע מה הוא רוצה, אני מאמין שהוא לא יודע להגיד אם הוא רוצה מאוד להחזיר את החטופים, הוא רוצה בינוני או רוצה קצת, הוא פועל כדי לא להחזיר את החטופים, והשאלה למה.
אז איך הוא החזיר כבר 200 חטופים, אם הוא באמת לא פועל להחזרתם? איך בכל זאת הם חזרו?
אני אגיד לך בדיוק, קודם כל, אתה לא מזכיר את אלה שנשארו, ואתה לא מזכיר את אלה שנרצחו ונהרגו, חלקם הגדול על ידי צהל בהתקפות שוגג בפנים. הוא פשוט...
אתה גיבור ישראל, אמירה.
מוכן היה להחזיר...
גם לך נפלו חיילים בקרב, גם לך.
לא, 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 זה לא, אבל כאן...
בתנאי שזה לא מסיים לו את המלחמה.
לא, אבל אתה... לא, לא, יש פה, אבל הבדל מאוד גדול, אריה. אתה לא מדבר על חיילים שנפלו לאמירם, אתה מדבר פה על אזרחים שנשבו בגלל, אוקיי? בגלל... רשלנות פושעת, גם של הצבא, גם של השבת, וגם של הממשלה.
אלוף לוין, יש לי עוד שאלה אחת.
זה לא משנה כרגע מי אשם ומי אחראי בנפילה שלהם. מה שמשנה שיש לנו אזרחים וחיילים חיים ומתים בשבי ובעינויים קשים בצד השני. ויש דרך להחזיר אותם, שלא מסכנת את ביטחון ישראל, וראש הממשלה לא מוכן לעשות את זה, כי זה מסיים את המלחמה, והוא פוחד מהמצב החדש של סיום המלחמה.
אתה קורא להחזיר את החטופים ולסיים את המלחמה. עכשיו נניח שיש מפקד אוגדה, שחושב שזה ממש פשע לסיים את המלחמה עכשיו, והוא יורה לאוגדה שלו, לא לסיים את המלחמה. אתה, במאמר האחרון שלך בארץ בערב שבת, אומר אנחנו רגע לפני סירוב פקודה. אתה בוודאי יודע לאן זה יכול להוליך את הצבא.
אני עומד, וכמובן כתבתי את הדברים, כמו שאמרתי, בידיים רועדות, אבל דקדקתי בכל מילה. קודם כל, הסרבנות כבר ישנה בממדים גדולים שלא ראינו באף מלחמה, רק לא מעיזים לדבר עליה.
מאיזה צד?
כשליש מאנשי המילואים לא מתייצבים לפי הצווים. אז לא מדברים על זה. פעם אחת, כדי לא שזה יתפשט עוד יותר, אבל עוד יותר חמור מזה, כי הממשלה לא יכולה להגיד על זה כלום, כי היא נותנת יד לסרבנות של 40,000 חרדים.
אבל זה לא סרבנות.
רגע, עכשיו זה חשוב.
אמירם, לפני שאתה פה, אני רוצה רק להדגיש פה. אנשים לא מגיעים למילואים לא בגלל שהם מסרבים מטעמים אידיאולוגיים או ערכיים, אלא בגלל שהם ממוטטים כלכלית.
לא, את טועה.
אוי, לא, ממש לא. אנשים לא מסוגלים.
אני אענה לך.
כן.
חלקם בהחלט בדיוק כמו שאת אומרת, וחלקם ולא מעטים ולא בודדים, ביניהם בנים של אנשים בכירים ביותר, והם מתקשרים אליי להתייעץ ולהגיד לי, זה פעם ראשונה שאנחנו אומרים לבנים שלנו לא להתגייס מסיבות אידיאולוגיות.
מה, אני שמעתי את יעלון אומר כבר לפני שנתיים לא להתגייס, אז מה? מה הסיפור?
לא, אני חס וחלילה. רגע, אז אני רוצה להסביר בדיוק, ואני לא קורא לסרב. אני אומר ההפך, אני מציע לצבא, היות ואני מזהה שראש הממשלה הוא כאוטי ולא מתפקד, ויש לו ממשלה של שתיקת הכבשים, אני אומר למפקדי הצבא, קחו את האחריות, תפעלו נכון, ואתם תמנעו.
כלומר, זה הפיכה צבאית, זה לא סירוב פקודה. אתה קורא להפיכה צבאית, לא לסירוב פקודה.
בשום אופן לא, אפילו.
זה מה שאתה אמרת כרגע.
לא,
אתה קורא
מפיכה צבאית, לא, רגע, תן לו להבהיר כי אני בהלם. כן, כן, בוא תסביר.
תן לי להסביר, טוב ששאלת, ושוב פעם אני לא אתחמק.
בבקשה.
תשים לב מה שאני כתבתי להם. אמרתי להם ככה, קודם כל תבצעו הכי טוב את מה שהממשלה הכתיבה לכם, וזה להפעיל לחץ שאולי, אני טוען שבכוונה זה כדי לא להחזיר חטופים, אבל אולי, אני טועה.
אז זה לציית לפקודה.
רגע.
כן, לציית, אוקיי.
בהחלט לציית.
אחרי שבועיים.
רגע, אבל אל תחכו לראות שזה לא עובד, וחס וחלילה קוראים אסונות. בטעות תפצצנו בית ספר, או חס וחלילה במערב או מטען של החמאס לא נהרגו גשש. ויש לנו קצינה נהדרת נחה לכל החיים, אלא 15 חיילים, ואז אתם תגידו, תחת לחץ, לא נסוג, תחת לחץ, לא. תגידו היום, תחת נאון, ולא בפומבי בשביל החמאס, בשקט בדיונים אצל ראש הממשלה והקבינט, יש לנו תוכנית חלופית. אנחנו רוצים לנסות את התוכנית שאתם אומרים, אבל אם היא לא עובדת, אנחנו לא יכולים, להמשיך, אנחנו צריכים לעבור לתכנית החליפית, אחרת הפקודה שלכם הופכת להיות בלתי חוקית בעליל, כי אתם אומרים
לנו,
אתם אומרים לנו הצבא שחלק מהחטופים יהרגו, אתם אומרים לנו שהחיילים שלכם שאתם הולכים למשימה יהרגו, למרות שזה לא משרת את המשימה, לא של סיום המלחמה, לא של הביטחון לאישורים.
רק בעיניך, לא בעיני הרמטכ"ל.
החטופים,
לא בעיני הרמטכ"ל.
טוב, אפשר באמת, אבל כן, לדבר על זה.
אנחנו חייבים לסיים, אלוף לוין, הדיון היה מרתק. תודה רבה.
תודה לכם.
תודה רבה.
והלוואי שיהיו בשורות טובות.
אמן, ואנחנו מתנצלים ואומרים שלום וערב טוב לעורך הדין יצחק בונצל שיבשנו אותו על הקו. אביו של סמל ראשון עמית בונצל שנפל בעזה, שלום לך.
שלום, אכפת לי שיבשתם אותי על הקו, יותר גרוע זה מה ששומעתי מאדם שהיה אלוף בצהל, אז בכלל כל רגע הוא הולך שני צעדים קדימה ושלוש צעדים אחורה במילים מחובסות כאלו ואחרות, יושב מחוץ למטכ"ל וקורא לחיילים איך לפעול ואיך לא לפעול, איפה נשמע כדבר הזה?
עורך הדין בונצל, אתה פנית ואמרת, הגשת לבגץ בקשה לחקור בחקירה נגדית את ראש השב"כ רונן בר, כי הוא הגיש תצהיר, ואתה אומר שאדם שמגיש תצהיר מותר לחקור אותו חקירה נגדית. אתה רוצה שיזמינו אותו לבית המשפט, ומי יחקור אותו?
אני קורא לו, הרי הוא וחבר מרעיו מגינים עליו מעל כל רמקול שפתוח, שהתצהיר הוא תצהיר אמת, ותציר מדויק, וצריך לקחת בחשבון את התציר הזה. אז אם התציר הזה אמת, והוא עומד אחריו, בוא תודיע לבגץ שאתה מוכן להיחקר על ידי עורך דין בונצל שהגיש את הבקשה לחקור אותך, ותגלה את האמת שלך. אדם שמגיש תצעיר, צריך לעמוד מחורת
רגע, התצעיר אבל שלו. אדם, אבל אתה יודע כעורך דין, עורך דין בונצל, זה שאם אדם מגיש תצעיר, והתצעיר אינו או נראה לצד השני כאמת צרופה, זכותו להציג תצעיר נגדי, וזה לא קרה.
לא, 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 זה לא נכון, לא צריך להציג תצעיר נגדי, כשאדם מגיש תצעיר לבית משפט, הוא אמור להתחקר על התצעיר שלו.
הכל מעולה, אבל היה יכול נתניהו לבוא ולהגיש תצעיר משלו, וזה לא קרה, למה?
לנתניהו, כי קודם כל לנתניהו לא חלפו מניין הימים, שנתניהו צריך להגיש תצעיר.
אוקיי.
עוד לא הגיע הזמן שלו, שעוד איזה שלושה, ארבעה ימים, יומיים.
ונראה לך שהוא יגיש, אתה יודע?
אני מקווה שהוא יגיש, אני מקווה שהוא יגיש, אבל זה לא קשור לבקשה שלי. הבקשה שלי היא באה ואומרת, אדם יגיש לבית משפט תצעיר, הוא צריך לעמוד מאחריו. עכשיו, אני אומר שוב, בכל מקום הוא מקבל הגנה מלאה מצד השמאל של המפה הפוליטית. בוא תהיה אמית, תודיע שאתה מוכן לעמוד לחקירה, ולעמוד אחרי התצהיר שלך.
משפטית, תסביר לי שנייה משפטית, האם הוא צריך להביע הסכמה, או שכטענתך, אתה זכאי להתייצב שם ולחקור אותו.
אני לטענתי, תצהיר נועד, לא בשביל סתם נייר שמגישים אותו, כי לבית המשפט אין אפשרות לדעת מי דובר אמת, אם אתה לא חוקר את אותו אדם שהגיש תצהיר. אין שיטה אחרת, אני לא מכיר שום תהליך שאתה מגיש בו תצעיר ואותו אדם לא נחקר על התצעיר שלו כדי להוכיח או את האמת שלו או שהוא משקר על ידי הצד השני. ולכן
וגם נתניהו, אתה גם קורא לנתניהו לבוא.
תראי, את כל הזמן חוזרת לנתניהו.
אני אגיד לך, אתה יודע, אני רוצה לשאול אותך, לא, אתה צודק ואני רוצה לשאול אותך שאלה באמת בכנות. אתה אדם אינטליגנטי, ואתה נמצא באיזושהי צומת שבה מתנגדי נתניהו אולי תופלים עליך. את העובדה שאתה משמש ככלי לנתניהו, בגלל מעמדך והבן המקסים, הראית לי קודם תמונה שלו שוואו, כן? שאיבדת. אולי משתמשים בך.
אז קודם כל זה מעליב מאוד, אבל אני לא ייפגע. אני אמרתי קודם שאני אדם אינטליגנט, אז אני לא נותן לאף אחד לעשות שימוש בי. זה לא ביכולות שלי. אני בלוויה של עמית עמדתי מעל קברו, ואני רוצה להגיד לך שעוד הרבה מאוד הורים התחייבו על הקבר של הבן בזמן הלוויה, להביא את האשמים כולם לדין על מה שקרה. ואני התחייבתי על קברו של בני, ואני ממש את ההתחייבות הזאת, ולא הקראתי רשימה, מעל קברו של בני, את מי אני אמצא השם. אני טוען ואני דורש שכולם, כולל נתניהו, והנה קיבלת את התשובה, ייתן תשובות לכל השאלות שלנו, ויקבל על עצמו עונש, הוא ואחרים, במידה והוא ימצא זה שקשל בשביל לאוקטובר בבוקר.
ואם נתניהו יגיש תצהיר, אז היועצת המשפטית לממשלה תוכל לחקור אותו?
אני מתאר לעצמי שהיא למדה משפטים מספיק זמן, ויש לה ניסיון להבין שלתצעיר אין שום, צריך להסביר את זה למאזינים, לתצעיר אין שום מהות ושום דרך לגלות אם כותב התצעיר, חתום על התצעיר, מדבר אמת או שקר, וזה לא משנה אם זה נתניהו ואם זה רונן בר.
חוץ
רונן...
מהאיום, לא? יש איום בעונש אם אתה דובר שקר,
לכן,
לא?
לכן, וזה גם חלק נוסף שחסר בכל הפאזל הזה, שמתווכחים על איזו ועדה תקום, ואני אומר שוב, לא מעניין אותי אם קוראים לה ממלכתית או קוראים לה מוישה זיכמך. הוועדה שלא יהיו לה סמכויות אנישה של כל מי שהיה אחראי בשביל אוקטובר על ביטחונם של אזרחי ישראל, היא ועדה פתטית שלא משרתת כלום ושום דבר, ואני לוקח אתכם אחורה, רק לוועדה במירון, נהרגו שם 45 יהודים, 45, אתם שומעים טוב, ואף אחד לא נתן את הדין, אף אחד לא נתן את הדין ולא ייתן את הדין לעולם. מי שישאר עם הכאב הזה זה בני המשפחות, עם החסר הזה זה בני המשפחות.
אז לא צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית.
צריך
להקים ועדה
שיהיה לה סמכויות, סוף סוף סמכויות שיניים. עכשיו, למה אני זועק את זה? צריך להבין, אני לא מגן על נתניהו ואני לא מגן על אף אחד. אני רוצה לדעת דבר אחד, לוודא שהנכדים שלנו, הילדים שלנו, בעוד 40-30 שנה לא יארגו בגלל כשל של אותו מפקד שאמר, לא יעשו לי כלום, אם אני אתאה או אם אני אחזור לישון, לא יקרה לי כלום. מקסימום ידיחו אותי מהתפקיד, אבל אני אשאר עם פנסיה של 100,000 שקל כל חודש. ואם אנחנו רוצים, כולם ביחד, להציל את הילדים שלנו, ורוצים שיהיה פה איזשהו עתיד למדינה הזאת, ולא נפגוש את עצמנו באירוע כזה נוסף, כולנו צריכים לדרוש מראש השב"כ שהגיש תצהיר לעמוד ולהיחקר על התצהיר שהוא טוען שהוא תצהיר אמת, בלי שאנחנו נצטרך באולפנים לנתח את התצהיר שלו. כולנו צריכים לדרוש תשובות ושאלות גם לראש הממשלה בנימין נתניהו. הנה, הרגעתי אותך.
עורך הדין יצחק בונצל.
בסדר, עורך הדין בונצל, תודה. תודה רבה.
תודה רבה לכם, תודה רבה.
אבי אשכנזי איתנו, אריה.
שלום לך.
כתב הפרשן הצבאי של מעריב, מה העניינים?
מה שלומכם?
בסדר.
אנחנו בסדר, תגיד, מה נזכרו עכשיו בטרקטורים בעזה?
אין טרקטורים בעזה עכשיו.
למה נזכרו שלישום בטרקטורים שהיו?
אין טרקטורים בעזה, רק בשביל העובדות. כן, היה מבצע שופל במהלך הלילה. אתם זוכרים את גבעת חלפון עם הטרקטור
שלו? כן!
אז טוב, אז קצת מעבר לצחוקים, הטרקטורים האלה עשו שמות לצהל, מעבר לעובדה שחלקם השתתפו בשביעי באוקטובר.
בדיוק, פרצו את הגדר, כן.
את הגדר, אבל הם גם בימים האחרונים ראו בצהל איך שהם חופרים כל מיני בורות ומטמינים שם מטעני נפץ.
אגב, מאיפה הם הגיעו השופלים האלה, מעניין אותי?
היו בעזה.
לא חדשים, לא כלים חדשים.
לא.
הבנתי, אוקיי.
כמו שלא הבנתי, למה נזכרו בטנדרים שנה מאוחר? למה נזכרו בשופלים שנה וחצי מאוחר? לא, אנחנו יודעים מה הם עשו לנו בשבעה באוקטובר, למה יש להם בכלל כלים כאלה?
אז קודם כל, שאלה מצוינת, ואני אומר שכרגע זיהו שמשתמשים בכלים האלה כדי לבנות מחדש את היכולות של חמאס כנגד ישראל, גם בהגנה וגם בהתקפה. שבק ואמן היו צריכים לאסוף מידע איפה בדיוק נמצא כל שופט בשופט, לסמן אותו כמטרה עבור חיל האוויר, והיום לפנות בוקר חיל האוויר תקף סדר גודל של 40 או 50 שופלים כאלה, והשמיד אותם בו זמנית. הפלסטינים מדווחים על 26 הרוגים שהיו שם על השופלים בין היתר. זה הסיפור בגדול. ובצד, בסדר, זה יגיע יותר מה שעשו.
תגיד רגע, לגבי מה שדיברנו קודם עורך דין בונצל, בצהל אני מבינה שמאשרים את הדברים שאמר רונן בר בתצהיר שלו, ושכן שבק העביר הודעה לצהל בשעה מוקדמת, כן, 5:15 אם אינני טועה, על 11 בלילה.
11
בלילה, וואו,
אין ויכוח על זה, חבר'ה.
מה זה ויכוח על זה? אני אמרתי 5:30 בבוקר, כן, 11 בלילה ולא נעשה דבר?
בוא, לא, לא, זה לא שלא נעשה דבר, לא, לא, עצרו שנייה. זה לא שחור ולא לבן, לא אפס ולא מאה. יש גם כמה דווחים באמצע. הרי אין מחלוקת שבשעה 21:00 או ב-20:00 נדליקו חלק מהסימים, חלק מהסימים נדליקו יום לפני זה אגב, וברגע שנדליקו הסימים, התחיל איזשהו תהליך לבדוק מה גרם להדלקת הסימים. כל מה שקרה במהלך הלילה, ראינו זה כבר בתחקירים של אמן, ראינו זה בתחקירים של הלילה בין השישי לשביעי באוקטובר, וראינו זה בתחקירים של אגף של פיקוד דרום וגם של 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 השבת. אף אחד לא אומר שלא היה דיונים ולא היו מהלכים במהלך הלילה. המזכ"ל אמר, התוארתי, קמתי, ישבתי, ניהלתי שיחות עם מפקד אלוף הפיקוד, עשו דברים. זה לא שלא עשו דברים. עכשיו, שלא נתבלבל לרגע, גם השבת אומר,
הצבא לא מבין שרונן בר מנסה לגלגל חלק גדול מהאשמה עליהם? כלומר, אני העברתי ב-11 בלילה, אתם לא עשיתם כלום.
לא, עצרו שנייה, לא, חבר'ה, אני לא בא להגן גם על רונן בר עכשיו, אבל צריכים להיות גם הגונים. גם השב"כ אומר בהגינות רבה, לא, חזינו דבר כזה, חזינו דברים אחרים, חזינו דברים מינוריים הרבה יותר ביחס למה שקרה, לא חזינו 5,000 ומשהו איש שיכנסו לשטח ישראל לעשות טבח ויפשיטו ב-150 או 170.
אז אתה אומר, רגע, אתה אומר שהייתה התראה, אבל הקפצה לא הייתה, לא, היה, רגע, לא הייתה הקפצה. זה מה שאתה בעצם אומר.
היה דיווח שהתחילו לבדוק אותו ברמות המודיעיניות, מה גרם להדלקת הסימים. עשו הרבה מאוד פעולות, אני לא את הכל יכול לספר, אתם יודעים שיש על זה צנזורה, אבל עשו הרבה מאוד פעולות, ועשו כל מיני הערכויות, כאלה ואחרות, אבל לא ברמה, של הכניסה של מה שקרה לאירוע של השביעי באוקטובר. אף אחד לא חזה את זה. לא השבק, ולא האמן, ולא אף אחד, זה לא עלה בשום...
כן, גם למתאר הקטן של פגיעה בשניים, שלושה יישובים לא הגיבו אם זה הייתה התראה. אבל בוא ננסה לגוע עוד בשאלה כואבת אחת, וזה מה שביקשו אנשי יד לבנים, ששרים שלא שירתו בצבא, שלא יופיעו בבתי הקברות באזכרות.
כן, אני חושב שזה, אני לא אביא דעתי בעניין הזה, אבל אני חושב שזה הדרישה ש... זאת הדרישה שבעצם אנשי יד לבנים ביקשו מראש הממשלה ומזכירות הממשלה, אמרו מי ששר או חבר כנסת שלא שירת בצה"ל, לא ראוי שיבוא והוא זה יספוד לחיילים שנפלו למשמרתם בגבורה ביום הזיכרון לחיילי צה"ל.
כן, מזמן לא היו לנו תמונות מבישות מבתי קברות, לא אריה? אני ממש מתגעגעת לזה.
אני באמת בעניין הזה
ממש מתגעגעת.
לא הייתי יכול לסבול מישהו שקורא לא לשרת בצבא שיבוא ויספיד את החיילים שנהרגו, זה באמת מקומם. השאלה אם זו הייתה עמת המידה תמיד, כלומר רק אנשים ששרתו בצבא נשלחו מטעם הממשלה להספיד ומטעם הכנסת?
אני לא יודע.
נדמה לי שלא. נדמה לי שהתביעה הזאת לא עלתה לפני כן. עכשיו היא כואבת הרבה יותר. אבל...
אבל אתה יודע מה, אבל אני חייב להגיד לך משהו. כשחיילי צה"ל תחת עול כבד בשבע חזיתות נלחמים שנה וחצי, ויש עדיין אנשים שחושבים שהם צריכים לשבת על הגדר ולא לקחת חלק בסיפור הזה, ואחרי זה גם לבוא וזה קצת כואב, אני חושב.
כן, אבי אשכנזי, הכתב והפרשן הצבאי של מעריב, ומודים לך מאוד על הדברים, תודה רבה.
תודה רבה, ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חברת הכנסת נעמה לזימי, יושבת ראש ועדת הצעירים בכנסת, מסיעת הדמוקרטים, שלום לך.
שלום, שלום.
שלום לכם, ערב טוב.
את אומרת שיש חשדות חמורים בעקבות תצהיר ראש השבק לבגץ, חשדות חמורים שמחייבים חקירה פלילית נגד נתניהו עכשיו. עכשיו, נניח שתיפתח חקירה, בהנחה שכל מה שאמר רונן בר הוא נכון, ותיפתח חקירה כזאת, ויהיה תיק פלילי ויעמידו אותו לדין, אנחנו מכירים שלושה תיקים פליליים שהתחילו לפני 5 שנים וימשכו עוד 5 שנים. מה זה יעזור לכם להפיל את נתניהו?
זה מעבר ללפיל את נתניהו, נתניהו לא מעל החוק. אם אכן הוא ביקש לעשות מעשים כה חמורים, כמו לבלוש אחר אזרחים,
היו גם אחרים שביקשו את זה לפניו, וראשי ממשלה אחרים, וראשי שבק אחרים, כולם עשו את זה.
כל מי שעושה משהו לא חוקי ומשתמש במשטרה חשאית כדי לבצר את שלטונו ואת השררה, בבקשה שיתכבדו, שידברו, ושיוציאו את הציר כזה, ושיוכלו לחקירה. אני מונעת את זה. כרגע יש תציר נוכחי, שרונן בר, ואת הציר בשבועה, מספר על מסכת אירועים מאוד מאוד חמורה.
איש יודע על עבירות פליליות ויושב ושותק שנה, שנתיים?
אגב, בעיניי זה חמור.
קודמיו 5 שנים, 10 שנים?
אני אומרת לך, אני רוצה לחזק אותך. אני גם אמרתי זה חד משמעית. התפיסה הממלכתית הזאת שלא לדבר, היא בסוף עובדת נגד החוק, והאינטרס הלאומי והציבורי, והדמוקרטיה
הישראלית,
ואני חושבת שזה חמור.
אולי היה צריך, רגע.
החמור ביותר זה הפסיקת בגד שהוא ביקש לו לציית לה ולחוק, ולהיות בעצם נאמנות שלטונית על פני נאמנות למדינה. זה בעיניי חמור אפילו יותר מהניסיון המקרטיסטי לבלוש אחר אזרחים, שזה ממש נאמר, עם ראש הממשלה במקרה הזה, שכמו שנדבר גם הנטריע עליו, הנאמנות למלך כל הממלכה, כן, אותו משפט מפורסם, אם הוא אכן אמר, במצבר חוקתי אתה תציית לי ולא לחוק, הדבר הזה הוא הפיכה על מלא, ואני אומרת
לא
לך, מה
לא
שאומרים
לחוק,
פה,
לא, לא,
אבל אני חושבת אבל שאולי הקדמת מאוחר, אולי אנחנו דיברנו קודם עם עורך דין יצחק בונצל, על הסוגיה הזאת, ואולי היה צריך לחכות שנתניהו יגיש את התצהיר שלו, נשמע מה יש לו להגיד, ואז תוכלי להבין אולי אם צריך לפתוח בחקירה פלילית כן או לא, אולי קפצת מוקדם מדי.
אני מזכירה שאתמול מה שעשה נתניהו זה הודעה שקרית לתקשורת, האיש משקר כמו שהוא נשאר.
אבל הוא יכול...
אמר שהוא לא ניסה
את חודת המשפט שלו. הוא טוען שרונן בר משקר. איך תדעי?
אבל הוא אומר, לא ניסיתי לדחות את המשפט שלי, כשיש לנו לא מעט כותרות שמראות עד כמה הוא ניסה לדחות את המשפט שלו. בן אדם שלא היה היום עדות אחד שהוא לא ניסה לדחות. הבן אדם באמת שקרן פתולוגי, למה אנחנו מאשרים קו עם ההתנהלות הזאת? אני לא מבינה. אי אפשר לנרמל דבר כזה, זה עתיד של מדינה, לא מדובר פה בזה שני צדדים בלי קשר, זה עתיד של חברה, של מדינה.
אבל אנחנו באמת רוצים עוד הליך משפטי נגד ראש הממשלה, לא מספיק.
אנחנו באמת רוצים להמשיך לפתור את ראש הממשלה ולהגיד שהוא מעל החוק?
אבל לא פותרים אותו, אנחנו רואים למה הביאו המשפטים הארוכים, המתישים והבלתי נגמרים שהורסים פה את המדינה, לא? הרי גם את היית, רק שנייה, נעמה, עוד שנייה.
מה שמתישו שוחד, הפרת אמונים ומרמה, זה מה שמת, אני מצטערת, הוא מושחת, ואנחנו צריכים להתנצל?
את קבעת, כשבית המשפט עוד לא סיים לשמוע עדויות, את שפטת, כי זה מה שמקובל בסגנון, גם לתבוע כתב אישום וגם כבר להכריז על פסק הדין מראש.
אבל מצד שני, נעמה, תני לי רגע לסנגר. אם כאן היה מרואיין עכשיו בנימין נתניהו וחלילה נעמה לזימי, כן, נגדה היה מוגש את הציר הזה, הוא היה לא שוחט אותה, הוא היה עושה ממנה קציצות של המבוגר.
לא נכון, הוא לא היה מתייחס. הוא לא היה מתייחס.
לא היה מתייחס.
הוא לא היה מתייחס, כי היא לא מספיק חשובה.
ממש, כן, אנחנו רואים איך הוא לא מתייחס.
אריה, רק להזכיר באמת שכשזה משרת את ביבי, כולם חשובים, או כשהוא צריך את מכונת הרעל, כל אדם הוא חשוב כדי לשרת את מכונת הרעל ואת ההסתה.
תגידי, אין מכונת רעל דו צדדית?
זאת לא השאלה, השאלה פה אם ראש הממשלה הוא קשור.
לא, מכונת הרעל הפכה להיות עובדה, היא לא דו צדדית.
התסקיר הזה הוא שומט לסת ואומר שראש הממשלה אינו קשיר, חד משמעית מסכן את ביטחון המדינה ואזרחיה.
גם בן גוריון שטבע מעקב אחרי יערי היה סיכן את ביטחון המדינה?
אם אתה הולך על בן גוריון, זה אומר דרשן, זאת אומרת, אם אתה באמת צריך להרחיק לכת עד כדי כך, כדי לא להתייחס לתוכן ממשי.
לא, אני מדבר על דברים שפורסמו והודו בהם.
אני לא מסתכלת.
הוא סיכן את ביטחון המדינה או לא?
יקיריי, תקשיבו.
לבן גוריון ואולי גם אחורה, בבקשה. אני רוצה להתייחס לעתיד המדינה הזאת. אני היום חבר כנסת בכנסת הנוכחית, תחת נתניהו, רודן שרוצה כאן הפיכה על מלא, שממנת החמאס ושלשכתו עובדת עבור קטר.
שנבחר על ידי הציבור.
לא רוצה להפריע לכם לריב. נגמר הזמן. תודה רבה.
תודה רבה.
ועכשיו אנחנו פונים למשהו שבאמת אותי מוציא מהדעת, פסק הדין שנידן אחרי 7 שנים. 7 שנים, אריה. כן? 7 שנים שבהם עברו הורי הנספים באסון צפית גהנום, אוקיי? סוף סוף ניתן פסק דין שבו ירצו, גזר דין, סליחה, יובל כהן ואביב ברדיצ'ב, 7 שנות מאסר ו-200,000 שקלים קנס כל אחד. שלום לדורית ברהום, אמא של מעיין שנספתה באסון נחל צפית. שלום.
שלום לך.
שלום ליאת. שלום, אני רוצה להודות לך קודם כל שדייקת בדיוק את ההרגשה שלי, 7 שנים שהתעללו בנו, 7 שנים שהם בלתי נסבל שההליך כזה מגיע לזמן כזה וגוררים רגליים, ותכף...
את הצלחת להבין למה זה לקח כל כך הרבה זמן?
יש דברים אובייקטיביים ויש דברים שלא. האובייקטיביים שיש מלחמה ויש קורונה וכזה, אבל אני חייבת לציין, שלא פעם ולא פעמיים הגענו, ואנחנו מגיעים מירושלים, יש אנשים שמגיעים מהצפון, לכל דיון, ומגיעים לבאר שבע, והודעה מבית המשפט, הדיון נדחה, הדיון בוטל, אחד הילדים הקטנים, לדוגמה של נשם מספר 2, לא נשם, השם, פושע מספר 2, אביב ברדיצ'ב, חלה, והוא לא הגיע, סתם דוגמה.
לא, אני אגיד לכם מה, אותי, בוא נגיד שזה עניינים טכניים, אבל כן. המשפט הזה הפך מודל לאי לקיחת אחריות.
אבל זה בדיוק
זה
העניין.
זה העניין.
את יודעת לי, את לפני 7 שנים, בדיוק אגב ביום שבת, אנחנו מטלטלים ב7 שנים, 26 לאפריל 2018, ואז קראו לזה אסון לאומי. עשרה ילדים, זה אסון לאומי, נכון.
ואז נהיה אסון מירון, שזה 45, ואז נהיה 1,300.
בדיוק, בדיוק. והכל, אני לא, קודם כל שני דברים, אני לא משפטנית, אני לא נכנסת לקטע המשפטי, כי אין לי מושג בזה, אני מכבדת את החלטת המשפט, למרות שאני לא מקבלת את זה, ואם זה תלוי בי, אנחנו נלחם גם על עירור, אבל זה גם לא תלוי בי, כי אנחנו נפגעי עבירה, והלוואי והפרקליטות תעביר, תתייעץ עם פרקליטות המדינה,
אתם כנפגעי העבירה תתבעו מהפרקליטות להרער?
אנחנו נתבע, אנחנו דיברנו כבר עכשיו עם ראש התיק, עם עורך דין ודין סיגל, ואמרנו לו שזה עונש לא מידתי, לא הגיוני.
מה ציפיתם?
המדינה ביקשה 12 שנים, והשופט קבע 7 שנים.
הרי היה דיבור אבל, דורית, שאולי אפילו הם יקבלו עבודות שירות, זאת אומרת, בכלל חשבו.
זה מה שקורה סניגורים שלהם, את יודעת למה?
נו.
הם בכלל לא אשמים. אנחנו יושבים 5.5 שנים בדיונים, אף אחד מהם לא אשים את עצמו, לא ביקש סליחה, זה קודם כל. לא הביע לקיחת אחריות, זה לא מדברת על זה. אני מדברת על זה שכל אחד אשים את כולם. בהתחלה הם אשימו אחד את השני. אחר כך הם האשימו את החניכים, אחר כך הם האשימו את הילדים שלנו, הם האשימו את גורמי מקצוע של... גורמי מקצוע, לא זוכר כבר את...
אבל השאלה המתבקשת, הם באו אליכם, ביקשו סליחה, ניסו להתנצל, להשתתף בצער, לא להתנצל.
אני לא צוחקת, אני ממש בוכה, לא, הם לא ביקשו סליחה, הם לא השפילו מבט... יובל כאן נכנס לכל דיון זכוח, יאיר, מנהל את ההגנה שלו כמעט בעצמו, כי הוא למד במשפטים בתקופה הזאת, כן? מתמחה אצל העורך דין שלו. לא מסתכלים עלינו במבט שקוף. עזבי שנעלבים. אתה מנהל מכינה למנהיגות. איפה
המנהיגות?
איפה אחריות? איפה אתם?
אני מניח שעוד נשמע על המשפט אם יהיה ערעור. תודה רבה, דורית בראון.
שלא תדעו צער, דורית.
תודה רבה, תודה.
אנחנו רוצים לדבר על הקרישים רגע, אריה, ובאמת בטרגדיה הנוראית של כנראה מות אותו צוללן, על ידי הקריש הזה, יש משהו שרץ באינטרנט, רואים את דובר המשטרה אריה דורון עומד על החוף ומספר שיש רק כוחות ביטחון כאן בחוף, הכל ריק, הכל נהדר, ומאחוריו עומדים אנשים, נכנסים למים, טובלים רגליים, ככה אנחנו נראים. ערב טוב ליואב איטיאל.
כן, שלום
לכם. ערב טוב.
כתב וואלה בצפון, חיפה, כן. חברה ערבית. תגיד, אתה ראית את הקטע הזה שבו רואים את דובר המשטרה עומד ואומר שהחוף ריק ומאחוריו הכל מלא באנשים? כאילו
ראיתי.
כאילו סייסים, לא? מה קורה שם עכשיו, תגיד?
תראי, אני רוצה להגיד לך, אבל אני אקח את זה קצת טיפה אחורה, אבל זה רק חלק מהמסר הכפול, נאמר כך, א', שאנחנו מקבלים... בשנים האחרונות, לגבי השחייה הזאת ליד קרישים, מצד אחד הרשויות מקסטחות עצמן ואומרות זה מסוכן, אל תיכנס. מצד שני, איש לא אוכף את העניין הזה, וזאת התוצאה. יכול להיות שזה קורה אחד למיליון, גם זה לא צריך לקרות, וליד, חשבתי שאותו כמה ימים שוב נראה, לא היינו צריכים לחכות גם כמה ימים.
רוצה,
כן. יש לנו מסר כפול, אין לנו מסר, את רואה, כל המומחים בדרך אגב, אומרים לנו...
אז איך נדבר עם אחד מהם? תודה רבה. תודה רבה.
יואב, תודה. כן. דוקטור אביעד שיינין, מנהל תחום תרופי על בתחנת מוריס קאן לחקר הים של אוניברסיטת חיפה.
שלום לך.
כן, יום קשה. האמת?
יום קשה. מה צריך לעשות? לשים רשתות לאורך כל החופים שלנו? לשלול מהקריש את המעמד של חיית בר מוגנת?
לא, זה ממש לא הכיוון. הקרישים הם מאוד חשובים למערכת הימית. אנחנו צריכים לכבד את המרחב שלהם. באזור שאנחנו יודעים שהם מתקבצים, ויש אירוע של תמותה של דגים, שפה היה ספציפית פה בנחל חדרה, אז כן, אז צריך שאנשים לא ייכנסו למים, בטח ובטח לא לקחת דגים מתים ולזרוק לקרישים, אפילו להכיל אותם ולתפוס להם בזנב, כמו שנעשה פה, אז כן, זה מייצר איזושהי התנאיה מאוד לא טובה, אני מעריך שזה מה שגרם לאירוע מאוד מאוד חריג הזה.
דוקטור שיינין, הם מתפשטים לכיוון בת ים? זה מה שאנחנו שומעים?
לא, לא. כולם עכשיו מנצלים את ההייפ הם משגרים כל מיני סרטונים מהעולם, זה לא
בבת ים, זאת אומרת הם רק, לא, בסדר, מפחדים.
באוסטרליה שמעתי יש חופים שמוגנים על ידי רשתות, למה זה רעיון רע?
תראה, באוסטרליה המינים שמדוברים שם, הם מינים שמסוכנים לאדם.
אבל ראינו שזה מסוכן, הלו, אכל בן אדם.
אז המינים באוסטרליה שמדוברים, באמת מינים שדועים שהם תוקפים אנשים, הם תוקפים יונקים ימיים אחרים, והם באמת מסוכנים. הקרישים שיש לנו פה בחדרה, ואני חוקר את הקבוצות כבר 10 שנים, הם לא כאלה. גם אם מסתכלים ברמה העולמית לגבי ספציפית הקריש האפורי, יש 5 אירועים כאלה מדובחים עד היום בכל העולם. זה אירוע מאוד מאוד חריג, וכמובן שאסור להשים את הקרישים.
דוקטור שיינין, תודה רבה וסליחה. תודה
רבה.
תודה רבה גם לאורחים ולמפיקים על סף נבו ושר פלסנר, אחראית על השידור שקד מורג, האורחים בדיגיטל ירון זאבי, אחיעד לוק וגיא רביב, אחרינו ספורט עם קופמן ברקוביץ', אלי סער, תודה רבה אריה.
תודה רבה ליאת, שנשמע בשורות.
אמן, אמן.